בדף הראשון שלפנינו, בצד ימין, באות תתוו, יש סיפור שכתוב בסיפורי חסידים מועדים של הרב זווין. כשנכנס הדר היה הרבי מזכלין, הצדיק הר שמואל אבא, נוהג להרבות בשמחה במידה מרובה. וכשהגיעו ימי הפורים, הייתה עבודתו... הרבה בשמחה של קדושה באופן יוצא מן הכלל. אף הוא היה מקפיד מאוד אם מישהו זלזל בכבוד פורים, או שלא היה לובש בגדי שבת לקריאת המגילה. תודה רבה. פעם אחת התאספו כל הקהל בתענית אסתר לעת ערב לבית מדרשו לשמוע קריאת המגילה. כולם היו מלובשים בגדי שבת כנהוג אצל הרבי מזכלין. אך איש אחד מתושבי העיר היה לבוש בגדי חול. אנשים אחדים פנו אליו בשאלה, מה ראה לשנות מהמנהג הזכליני וללבוש בגדי חול? והשיב להם בהלצה השגורה בפי ההמון, פורים אינו חג וקדחת איננה מחלה. יש מישהו שמכיר את הפתגם הזה? ביידיש. אף אחד פה. הלו, שאתם תגידו, לא שני. טוב, אבל זה פתגם שפורים אינו חג וקדחת איננה מחלה. לא הספיק האיש לגמור את דבריו, והדלת נפתחה. והרבי נכנס לבית הכנסת, עמד הרבי והסתכל זמן מה בפני האיש הזה. ואחרי כן אמר לו, ואנחנו אומרים, פורים הוא חג וקדחת היא מחלה. אחרי התפילה, הלך האיש לביתו, ותכף תקפתו מחלת הקדחת במידה קשה. קדחת זה חום גבוה. כעבור ימים אחדים, והמחלה הלכה והתגברה, שלח האיש אל הרבי בקשה שיעשה לו טובה ויברכו ברפואה. והשיב הרבי, שקדחת היא מחלה הוא כבר יודע. עכשיו הרי הוא צריך לדעת גם שפורים הוא חג. והתהפך האיש במחלתו שנה תמימה, עד שהגיע יום הפורים של השנה הבאה, ואז נרפא ממחלתו. סיפור שבחרתי בו כדי להיכנס לסוגיה הזו של הפורים, ועוד נראה ביאור של הרב ציודה לפתגם הזה, פורים אינו חג וקדחת היא איננה מחלה. רק נראה דברים פשוטים שניסח אותם בעל התורה תמימה, בסוף ביאורו למגילת אסתר בצד שמאל, מפי אביו. חידה מספר 2. מי היה אביו של התורה תמימה? התורה תמימה רבי ברוך אפשטיין. גדולים מאוד. ערוך השולחן, ערוך השולחן רבי יחיאל אפשטיין, שהוא היה בן דורו של החפץ חיים. וכמו שהחפץ חיים כתב פירוש על השולחן ערוך, וזה המשנה ברורה, הוא כתב את ערוך השולחן. כלומר, הוא ערך את השולחן כפי הפסקים שלו. ספר נפלא ביותר. וערוך השולחן, אדם גדול מאוד. וכאן נראה התבוננות טבעית פשוטה שלו. כתוב, אם אתם רואים למעלה... אני לא יודע אם נספו בשואה. כן, היו שם. טוב, כתוב בפסוק על חג הפורים, וזכרו לא יסוף, אבל כתוב לפני זה, וימי הפורים האלה לא יעברו. אז תראו, במדרש משלי, מלמד שאפילו אם כל המועדים יהיו בטלים, אבל ימי הפורים לא יבטלו. וזה כמובן גרם לחוסר נוחות לפוסקים שלנו, במיוחד לאור אחד מי"ג עיקרים, שהתורה הזאת לא תשתנה. אז מה פירוש כל המועדים יהיו בטלים? לא יהיה יום כיפור, לא יהיה סוכות, לא יהיה שבועות. אז צריך לדון בעניין הזה. בכל מקרה כתוב במדרש שאפילו אם כל המועדים יהיו בטלים, אבל ימי הפורים לא ייבטלו. מה זה? נכון, נכון. אז תראו באות מ"ד, בביאור של התורה תמימה, בשורה החמישית. ומפי אבא מרי שליטה, שמעתי לפרש, שהכוונה היא, שבזה חלוק נס פורים מניסי שאר המועדים. הניסים כמו יציאת מצרים, מתן תורה, וענני הכבוד בסוכות. שבעוד שהם היו ניסים גלויים שאין להסתפק בהם, הנה נס הפורים, אף על פי שהכל היה מעת השם, אף על פי כן, היה כל עניינו בדרך הטבע. באופן שמי שליבו חלק מאמונת השם, אולי מלשון חלק ליבם, אתה ישמו, יכול לפרש הכל בדרך הטבע. וזהו שאמר, אם גם ניסים גלויים כמו בכל המועדים ייפסקו, אבל הניסים הכמוסים בדרכי הטבע לעולם לא ייבטלו. וכפי שיראה בכל דור ודור המסתכל בהליכות עולם בכלל ובחיי ישראל בפרט. כלומר, אומר ערוך השולחן, שהנס של פורים הוא השגחת השם המיוחדת עלינו בתוך הטבע. אין מה להשוות את מה שמתרחש במגילת אסתר לבין המכות בשעת יציאת מצרים, מתן תורה, ענני הכבוד, כל ההליכה שלנו במדבר 40 שנה, זה הכל מלווה בניסים גלויים. אבל הנס הזה הוא נס בתוך המערכות הטבעיות, ללא טביעות אצבעות של היד הגדולה אשר עשה השם. אפילו שם השם הוא לא כתוב במגילה. בכל מגילת אסתר, הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אז יש אומרים שהמלך זה רומז למלכו של עולם. ובכוונה שם השם לא מופיע. כי זו המהות של הנס. וזה העניין של השגחת השם עלינו, גם במערכות הטבעיות. ופה אנחנו צריכים לעשות סוויץ' בראש. כי כל אחד רואה, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כאשר רואים את יציאת מצרים, רואים את קריאת ים סוף, אז ויראו העם את השם, מצביעים באצבע ורואים את ריבונו של עולם. אבל כאשר ישנן מערכות טבעיות, כאשר יש ארמון של מלך טיפש בפרס, ואנחנו כפופים לו, ואנחנו נהנים מסעודתו, ולא רואים מופתים גלויים, להאמין ששם, גם שם יד השם מופיעה, זה דבר לא פשוט. במאמר מוסגר, כתוב בתחילת התורה, על ימי אנוש, כתוב, אז הוכל לקרוא בשם השם. אז הוכל. מה זה המילה הזאת? הוכל לקרוא בשם השם. רש"י מפרש לשון חולין, כלומר, לשון לחלל, לחלל את שם השם. כלומר, ההתחלה של העבודה זרה בעולם, זה בימי אנוש. זה פטנט רשום על שמו, וכך כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק א', בימי אנוש טעו בני אדם, והרמב״ם מעריך מאוד בסקירה היסטורית איך התחילה עבודה זרה. אז הוכל לקרוא בשם השם. אלא שבפשט הפסוק הוכל הכוונה הוא התחלה. ולהתחיל לקרוא בשם השם זה, זו לכאורה בשורה טובה לעולם. כנגד הכפירה, כנגד הפניית עורף לריבונו של עולם, אז הוכל לקרוא בשם השם. וזה מאוד מפתיע מה שרשי אומר, אז הוכל לשון חולין, שהתחילו לקרוא שם של השם על עצים ועל אבנים, זה תחילת העבודה זרה. אומר במקום הרש"ר הירש, בשם מורו ורבו, רבי יצחק ברניס, היה לו רב מאוד מאוד גדול, והוא מזכיר אותו כמה פעמים בפירוש, זה אחד המקומות, והוא אומר, שמעתי בשמו, שמעתי ממנו, שלפני כן, הואיל ובראשית ברא אלוהים, אז זה היה כל כך ברור ששם השם חל על הבריאה, עד שלא צריך להזכיר את שם השם. דבר שהוא כל כך ברור, אין צורך להזכיר. מאמר מוסגר. יש פסיכולוגים שאומרים שברגע שבן זוג צריך לומר לאשתו, אני אוהב אותך, סימן שיש איזה שהם בקיאים. כלומר, צריכים להיות פסיכולוגים כדי לראות שיש פה איזה בעיה. כי אם האהבה היא כל כך חזקה, אין צורך כל הזמן בשלטים ובהפגנות. לא צריך לומר. אם צריך, אז כבר צריך. זה כמו שאדם צריך תרופה. אז ברור שיותר טוב להיות בריא. כשאדם בריא הוא לא צריך תרופה. אבל כשהוא במצב הזה שהוא כבר לא בריא, אז אוי ואבוי אם לא ישמע לרופא. אז יאמרו לו כל היועצים, יוצא נישואין, אתה חייב לומר, אתה צריך לשלוח פתק, לשלוח אס-אמסים, כי צריך לחזק, אם היא מרגישה שלא אוהבים אותה, צריך, אבל הלכתחילה שבלכתחילה, זה שלא צריך לומר. אומר רבי יצחק ברניס, אין צורך לקרוא בשם השם, כי כל הבריאה זה פרסום שם השם. השמיים מספרים כבודל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, הכל זה שם השם. לכן אם הותחל לקרוא בשם השם, היה כבר צורך לפרסם את שם השם. למה צריך לפרסם את שם השם? כי כבר יש עבודה זרה, כבר יש הפניית עורף. זה מקביל, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז זה גם דומה לעניין הזה של ניסים גלויים וניסים שבדרך הטבע. הטבע ביצירתו המקורית הוא הופעת שם השם. אלא מה? שבאו המצרים עם הממתת שערי תומה שלהם, והעולם כולו שירד וירד וירד, עד שנשכח שם השם. אז היה צריך לעשות משהו מזעזע, וזה הניסים הגלויים בתחילת הופעתו של עם ישראל, כדי לפרסם את שם השם. אז צריך ניסים גלויים. אבל המטרה היא לא הניסים הגלויים. זה רק כמו הסטארטר, אבל אחר כך צריך לחזור לשגרה הטבעית ולראות בה את שם השם. הנס הזה של פורים הוא עוזר לנו לראות את שם השם גם בתוך המערכות הטבעיות בלי ששם השם מפורסם, כי הכל הוא בעצם הופעת השם. יש רמב"ן שמופיע לפנינו בדף הזה. אין לכם, יש לכם, או אין לכם. טוב, אתם בטח יודעים את הרמב"ן. אז הרמב"ן הוא בסוף פרשת בו. הרמב"ן ידוע לכולם, נחזור עליו בזריזות. הרמב"ן אומר כלל גדול, מה היחס בין זיכרון יציאת מצרים לבין שאר עבודת השם שלנו. הוא אומר כך, ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות שהם זכר ליציאת מצרים. למה עושים כזה עסק מיציאת מצרים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הנה, מעט היות עבודת גילולים בעולם מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר, ואומרים כי העולם קדמון, כי חשו בהשם ויאמרו לא הוא. כלומר, יש כאלה שבכלל מכחישים את מציאות האל. כן, אני כבר בשורה השלישית. תראה לי, כן. ומהם, שורה השלישית באמצע, מכחישים בידיעתו הפרטית, ואמרו, איך יד האל ויש דעה ועליון? כלומר, הוא קיים שם למעלה, זה נשיא כבוד, אבל הוא לא יודע מה קורה פה. ומהם שיודו בידיעה, אבל מכחישים בהשגחה, ויעשו אדם כדגי הים, שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו, עזב השם את הארץ. כלומר, השם יודע, אבל הוא לא מתערב. נגד כל אלה, כל הדעות האלה, של כפירה בשלמות או למחצה, לשליש ולרביע, וכאשר ירצה האלוהים בעדה או ביחיד, ויעשה עמהם מופת, נס, בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. כאשר ריבונו של עולם מוציא את ישראל ממצרים, זה הורס את כל הדעות השקריות האלה. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדשו, ויודע ומשגיח ויכול. אתם רואים? ארבע מילים. אבל כל אחת היא צריכה לימוד. העולם הוא לא קדמון. זה לא שיש עולם קדמון, זאת אומרת שהעולם יצר את עצמו, וממילא אין אפשרות להתערב בעולם, אלא לא היה עולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. העולם הוא מחודש. והשם יודע מה שקורה, והוא משגיח, והוא רואה את עוני עמו במצרים, והוא גם יכול כמובן לשנות את כל המערכות הטבעיות, כי הוא יצר אותם. וכאשר עוד יהיה המופת, הוא נגזר תחילה מפי נביא, כלומר, אם זה לא נעשה ככה מאליו, אלא נביא מודיע לפרעה, אם אתה לא תשלח את עם ישראל, יהיה כך וכך וכולי, יתברר מהמצב הזה עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלוהים את האדם, ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, אז גם אנחנו מאמינים במשה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ותתקיים אם זה התורה כולה. כיוון שאם יש נביא, ויש נביא כמו משה, שראינו שהשם מדבר אליו, וראינו בחוש של אמונה שהדבר הזה הוא ודאי, אז הוא אומר לנו בשם השם תורה, אז חייבים לקבל אותה. ולכן יאמר הכתוב במופתים, למען תדע כי אני השם מקרב הארץ, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם. ואמר למען תדע, כן, כי להשם הארץ, לראות על החידוש, כי הם שלו, שברא מאין. ואמר בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ, לראות על היכולת שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצרים מכחישים או מסתפקים. אם כן, האותות והמופתים הגדולים, הם עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה. ומשום כך, איזו חשיבות יש לניסי מצרים? הניסים הגלויים האלה, הם מחזיקים את כל יסודות האמונה. לכן, הוא אומר כך, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אותו מופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם דור אחר. כלומר, אנחנו קיבלנו שיעור באמונה, והעולם קיבל שיעור באמונה סביב יציאת מצרים. לכן יש המון המון מצוות זכר ליציאת מצרים. וזה אומר פסח, זה אומר קורבן פסח, זה אומר אכילת מצה ואיסור חמץ, וזה אומר לכתוב את המזוזות, וזה אומר להניח תפילין ולעשות סוכה והמון המון דברים. אני מדלג כמה שורות. וכן כל כיוצא בהן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים. כי הקדוש ברוך הוא מייקר את מה שהוא עשה אז, והוא אומר, תעשו מצוות שמזכירות לכם את האירועים האלה שלימדו אותנו אמונה. טוב, צריך לדייק בדבר. עכשיו תראו, 9 או 10 שורות מלמטה. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. כלומר, היה מקום להבין מדברי הרמב"ן, חד פעמי עשה לנו הקדוש ברוך הוא אירוע כזה מכונן את האמונה ביציאת מצרים, וזהו, מעכשיו אנחנו ממשיכים. אומר לא, הניסים לא נפסקים, אבל הקדוש ברוך הוא מעתה עושה אותם בתוך המערכות הטבעיות, וממילא מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מקבל מבט להודות בניסים הנסתרים. מה זה הניסים הנסתרים? יש כאלה שאומרים ניסים הנסתרים, הכוונה, כמו שקראנו בשם ארוך השולחן, פורים. זה נקרא ניסים נסתרים. אבל הרמב"ן, לפי מה שרואים כאן, הולך לומר שכל הנהגתה של תורה היא בעצם ניסים נסתרים. כי מה התורה אומרת? והיה אם שמוע תשמור אל מצוותיי, אז ונתתים את ארצכם בעיתו ראו מלקוש. מה הקשר בין זה שאתה מניח תפילין, ואז יטפטף גשם? מה הקשר בין זה שאתה יושב בסוכה, ואז ואדמה וכולי, כל ההבטחות האלה? מה זה? או. אם זה היה כמו כפתור שאתה לוחץ ורואה, אז בסדר, לא צריך להאמין, כל אחד רואה, נכון? אבל איך אפשר להאמין שזה קשור אפילו שלא רואים? אומר הרמב"ן, זה נקרא מערכת נסתרת. הרי בסופו של דבר האמונה היא להראות שהקדוש ברוך הוא גם ברא את העולם, חידש אותו, והוא יודע מה שקורה, והוא משגיח, וממילא הוא נותן לנו תורה ומצוות, כלומר, הוא יצר מערכת כזו שהיא פועלת כך. שאתה מניח תפילין ואתה מקבל כך וכך. שאתה עושה כך ומקבל כך. או כל מה שנקרא בשתי מילים, שכר ועונש. זה נקרא ניסים נסתרים. הוא הזכיר חיוב קרת. חיוב קרת זה הרי דבר מדהים. אדם עושה איזה פעולה, פתאום הוא נחרט מן העולם. איך זה עובד? זה נקרא נס נסתר. כלומר, אתה עושה איזה פעולה שנראית טבעית, אבל אתה כבר למדת להאמין שריבונו של עולם, הוא נמצא בתוך הטבע. כלומר, הפך, האומרים, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כלומר, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. אבל מי כהשם אלוקנו, המקביל השבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ. יש כאלה שמרימים את ריבונו של עולם, גבוה, גבוה, גבוה. אומר הנציב, אשר יומרוך למזימה. הם זוממים לחיות חיי הפקרות, לכן טוב להם, מבחינה אמונית, להרים את ריבונו של עולם למעלה, ולומר שזו פחיתות כבוד בשבילו לראות מה שקורה פה למטה. אבל זה לא כך. ריבונו של עולם משפיל לי לראות בשמיים ובארץ. אומר המלבים, בשבילו לראות בשמיים, לראות מה שמתרחש למעלה, זה השפלה. אז לכן, אם את זה הוא עושה, אז גם לראות בארץ. מבחינתו, גם שמיים זה השפלה. אינסוף האלוקי, מה זה? זה השפלה וזה השפלה. אבל ככה השם החליט לגלות את שכינתו בעולמות התחתונים. אז זה נקרא ניסים נסתרים. ויהודי מאמין, הוא חי תחת שיוויתי השם לנגדי תמיד, בתוך כל המערכות הטבעיות. את זה אנחנו לומדים מפורים, דרך הפתיח הגדול של יציאת מצרים. אז יש לנו את, במהלך השנה היהודית שמתחילה מפסח, יש לנו את הפתיח שזה יציאת מצרים, עד לפורים, שזה הסוף, להראות איך אותה השגחה היא גם מתערבת. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אתה לא רואה אותו, אבל הוא שם. כמו תיאטרון בובות. אדם או ילד, ילד טיפש, הוא רואה את הבובות זזות, אבל אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו יודעים שמישהו מזיז את הבובות, אז גם אנחנו בובות. אז בואו נגמור את הרמב"ן. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלה לא מערכות טבעיות. עובדה שיש כאלה שכופרים בתורה. כי הם אומרים, מה, אני נוסע בשבת, כתוב מחללי המות יומת, פרשת השבוע שלנו, לא קורה לי כלום. זה לא מערכת טבעית. אז בסדר. אבל אנחנו צריכים עוד להבין למה באמת המערכת הזאת עוד לא עובדת. אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון, כאשר הזכרתי כבר, והתפרסמו הניסים הנסתרים וכו'. נכון, נכון. יש איגרת של הרב קוק בתחילת איגרות חלק ג'
ששם הוא כותב שם הוא כותב שזה ברור שההשגחה האלוקית היא לא רק בנס אלא גם בטבע והוא מקשר את זה לימים שלנו, לגאולה שאנחנו בעיצומה. כי הרי הגאולה שלנו היא בדרך הטבע. היא בתוך כל מערכות טבעיות, מודרניות, מערכות פוליטיות, וכל מיני דברים כאלה. עד שאנשים לא רואים שזאת היא בעצם השגחת השם. והוא פוקח את עינינו. הרב קוק כותב שם לרב חרלאפ, שאם הניסים הם גבורות, אז הניסים שבטבע זה גבורת הגבורות. זה יכולת להחדיר את רצון השם, את התוכנית האלוקית, גם בתוך העשייה האנושית. כדי להתרומם לזה, יש לנו בדף האחרון קטעים מתוך שיחות של הרב ציודה לחודש אדר, לפורים. כך הוא כותב. אחד, השמחה. השמחה שייכת לסדר היהדות. כלומר, יהדות בריאה היא עבדו את השם בשמחה. עכשיו, יש שמחה שהיא מצווה דאורייתא. אחת מתרי"ג מצוות. בייחוד בחג הסוכות שנקרא זמן שמחתנו. אז יש לנו חג שבו התורה מצווה אותנו ושמחת בחגיך, אבל לא תעשה רק בגלל שאתה דתי, אלא והיית אך שמח. אומר הנציב, תהיה שמח. לא רק ושמחת, אלא והיית. אתה צריך להגיע למצב שאתה באמת שמח. אבל יש שמחה שהיא מצווה דרבנן, מכוח תורה שבעל פה בפורים, ומה היחס? לכאורה שמחה מדאורייתא יותר גדולה. אומר הרב ציודה, אבל לפעמים חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חביבים דברי סופרים. איך יכול להיות שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה? אם ראשונים כמלאכים, אז מה? איך יכול להיות? וכאן הוא משחיל את מאמר חז"ל על היחס בין קבלת התורה באונס, במתן תורה בשבועות, לבין הדור קיבלו בימי אחשוורוש ברצון, באהבה, בשמחה, בימי הפורים. את התורה קיבלנו בנעשה ונשמע מתוך קביעת הרגיגית של טבע סגולת ישראל. ובפורים חזרנו, קיבלנו אותה מרצון. לעומת מתן תורה, שהמשך חשוב של יציאת מצרים, פה קבלת התורה הייתה במצב של גלות. אז אומר הרב ציודה, זה הבדל עצום. שם קבלת התורה היא מתוך החירות של יציאת מצרים, מתוך חג הפסח, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה המשך ישיר, יש אפילו ספירת העומר שמחברת את הימים. אז שם קבלת התורה היא על רקע של יציאה לחירות. ופה, בפורים, בפורים היינו בגלות, בעומק הגלות, שם בפרס. גם שם יש קבלת התורה. ושם יש קבלת התורה יותר גדולה, מתוך הזדהות, מתוך רצון. איך זה קורה? 3. נצח ישראל. להיות עבדים משוחררים הוא דבר משמח. לעומת זאת, בגלות יש סכנות, יש פחד. אבל גם במצב הזה, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, גם במצב היותר שפל, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד. ואז הופיע הגילוי שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, דווקא בתוך מצב של חושך, הוא מתגלה יותר מאשר באור. כלומר, יש משהו בפורים שהוא יותר, כשהכל זורם, והכל על פי עוצמות, ניסיות, ששום דבר לא יכול לעצור אותם. הטבע מתמסמס. אז שם, ברור, זה אופוריה גדולה. אבל בתוך המצב הגלותי הזה, שהיה נדמה שהכל אבוד, העם מרוסק, העם מפוזר ומפורד, אין מלכות של ישראל, לא נמצאים בארץ, ועוד יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ובתוך זה, בסוף מופיע ריבונו של עולם, ואומר, גם שם אני נמצא. לא חשבנו שהוא יכול לרדת עד לשם. זה מה שאנחנו לומדים מפורים. גם במצב הכי חשוך, אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם הוא נמצא. וזה יותר גדול. סעיף 4, גדול קידוש השם מחילול השם. יש מאמר חז"ל בתלמוד ירושלמי, שהוא תורת ארץ ישראל. במיוחד. גדול הוא קידוש השם מחילול השם. וכי אפשר לחשוב אחרת? בוודאי שכן. זה לכאורה ירושלמי, מופיע במסכת קידושין. הוא מוזר לכאורה. מי יעלה על דעתו של חילול השם? זה יותר מקידוש השם. צריך לומר שמצווה זה יותר מעבירה. מה פירוש? גדול קידוש השם מחילול השם. אלא שיש מצבים בהם מופיע קידוש השם מתוך חילול השם. זה לא יותר מ, אלא מתוך. מם קיים במובן של מם היתרון, אבל גם במובן של מם היחס. גדול קידוש השם, כשהוא מופיע מחילול השם, אז מתגלה אור גדול. כי אז ריבונו של עולם מראה לנו שהוא יכול להופיע גם הכי נמוך שאפשר. יציאת מצרים. על כן בפסח קיימת מן התורה מצווה מדאורייתא של שמחה, וזה טבעי מאוד. זאת שמחה רוחנית וכולי. אני מדייק לסעיף 8. אבל גם בגלות, כשמלך טיפש, חשברוש, רצה לעקור את כל עם ישראל, גם במצב שפלותי וגלותי שאין לתאר, ריבונו של עולם לא עזב אותנו, שבשפלנו זכר לנו, ויפרקנו מצרינו. זאת אומרת, מתברר שלא יכולה להיות שפלות לישראל. גם מה שאנחנו רואים לכאורה כשפלות, בסופו של דבר, ריבונו של עולם שם. לכן פורים אינו יום טוב רגיל, אלא שיא הימים הטובים. הערה אלוהית מרכזית שמתגלה בתוך הסתרת פנים. והנה אנחנו עכשיו מסיימים במה שפתחנו. יש פתגם עממי. קדחת אינה מחלה, ופורים אינו יום טוב. קדחת, החום הכללי הזה, אינה מחלה פרטית, אלא גילוי המצב הכללי של האדם, זה איתות שיש משהו לא תקין באדם, לכן החום עולה. אבל זה לא איזה מחלה ספציפית. כך פורים אינו יום טוב פרטי, אלא יום מרכזי כללי התגלות נצח ישראל. כלומר, דווקא ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים. המסר הכי מרכזי שאיתו אנחנו הולכים עד עצם היום הזה זה פורים. זה ונהפוך הוא, זה שאין מצב שהגויים יכולים עלינו, זה שמתגלה שיש בנו איזה צ'יפ נצחי, זה הגילוי הכי גדול. זה שיש בנו כל מיני עניינים גדולים שקיבלנו אותם ביציאת מצרים, זה מצוין. אבל זה שגם בקטנות הכי קטנה שלנו, גם שם ריבונו של עולם מנחה אותנו, כלומר, נצח, אין אפשרות חלילה לנפילה של ישראל, וגם כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי, זו הבשורה שאנחנו כל כך זקוקים לה. זה העידוד שאנחנו מקבלים מהפורים הזה, ובתנאי שלא נחזיק מעצמנו, אלא נתבשם עד דלא ידע. עד שאנחנו נבין שגם אם חשבנו שאנחנו יודעים משהו, בסופו של דבר אנחנו לא יודעים, וכשאנחנו מסלקים את הידיעה שלנו, אז אנחנו מפנים מקום לידיעה האמיתית, דע את אלוהי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. פורים שמח.